נראה בעזרת השם קטע מדברי ישראל מוג'יץ, ספר של האדמור ממוג'יץ, רבי ישראל ממוג'יץ. מי היה רבי ישראל ממוג'יץ? הוא היה בן של רב שמואל אליהו מזבלין, בן של רב חצקל מקוז'מיר, שקיבל מהמגד מקוז'ניץ, והרבי מלובלין, והיהודי הקודש מפשיסחה, ורב שמואל ממקרוב, הוא קיבל מאביו רב צבי הירש, שהיה אצל הבעל שם טוב, בן צבי הירש בן שלמה זלמן שהיה אצל הבעל שם טוב. טוב, בכל אופן אחד מגדולי החסידות בפוילין, וזה מוג'יץ, מי שמכיר בעיקר, נראה לי שמוכר יותר מהמוזיקה, מי שיודע על השירים של מוג'יץ והניגונים של מוג'יץ והכל. הספר דברי ישראל זה ספר של המוג'יצר, נתפס בתוף ר' סמך א', הכרך הראשון, ועם הסכומת של רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, ויש שם בפרשה סמיקייץ על חנוכה, יש קטע מאוד מעניין, נוגע גם לעניין של מחלוקת יש בשמה בבסילל, שדיברנו פה, וגם מוג'יץ היה עיסוק גדול מאוד במוזיקה, כאבוי דס השם, אז יש שם גם קטע מסוים שהוא מסביר את היסוד של חנוכה לפי כללים מתורת המוזיקה. מאוד מעניין, בואו נראה במעזרת השם את הקטע הזה. הוא מפרש את הפסוק, קחו מזמרת הארץ בכליכם. יעקב אבינו אומר לילדים שלו, לשבותים הקדושים, תיקחו מזמרת הארץ, מהפירות של הארץ, בכלים שלכם, והורידו לאיש מנחה, ותיתנו לאיש לצופנת פענח, הוא לא יודע שזה יוסף הצדיק, תיתנו לו מנחה, מעט צרי ומעט דבש, בוטנים ושקדים, וככה תפייסו אותו. קחו מזמרת הארץ בכליכם. בספרי חסידות הסבירו את המשפט הזה, שזמרת הארץ, זה הפירות של הארץ, מרמז גם על זמרת הארץ, על שירה וזמרה. בספר קדוש הסלייבי, אומר את זה על פסוק בברוך שאומר, על ברכת ברוך שאומר, נמצא בליקוטים, בשירי דוד עבדכו, ובשירי דוד עבדך, נעלך השם אלוקינו, וכו'. אומר הרב קדוש הסלייבי, אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, וזה לשונו, כי הניגונים של העבודה, וכן בעבודת הלוויים לשורר, אומר, כשאדם מתפלל, או בעבודת הלוויים, היה הרי משוררים. המשוררים הוא הנקרא אוקטאבה. כך הוא כותב את זה ביידיש, אוקטאבה. אוקטאבה. ויש מדרגה בוסר מדרגה, אומר הרב הקדוש הסלייבי, יש דרגות אחרי דרגות, היינו. אומר, כמו שיש באוקטאבות, במוזיקה, כשיש גם אהבה לבורא ברוך הוא, גבוה על גבוה. גם בחינת יראה, גבוה על גבוה. כך הוא הניגונים. אומר, בניגונים זה הולך אוקטבה מעל אוקטבה. אומר, אותו דבר גם בעבודת השם, באהבת השם או בעירת השם, יש דרגה גבוה מעל גבוה, אוקטבה מעל אוקטבה. וזה הפירוש, ובשירי דוד עבדכו נעלה לך השם אלוקינו, שעבודת השם נמשלת לשירה, כי בעבודת השם, כמו בשירים, יש אוקטבה מעל אוקטבה, דרגה מעל דרגה, זה ניגון וזה ניגון, זה צליל וזה צליל, וכל צליל אתה עולה ויורד בצלילים וככה נעשה השיר. וזה בעצם, לכן כשאנחנו באים לדבר על עבודת השם, אנחנו אומרים, ושירי דוד עבדך, העבדות השם מתבטאת כמו בשירה בדרגות שונות. אומר רבי ישראל ממוג'יץ, על דרך זה יש לומר כאן, קחו מזמרת הארץ בכליכם, זמרת הארץ היינו חוכמת הנגינה. כן, אומר רשי מביא שם שהם מזמרים, רשי אומר שם שמזמרים, הנה יש לנו את הלושן. קחו מזמרת הארץ בכליכם, זה בפרק מ"ג, פסוק י"א. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן יפעו זאת עשו. קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה, אומר רשי. מזמרת הארץ מתורגם מדמשבח בערעה. מה שמשובח בארץ, זמרת הארץ פירושו, מה שמשובח בארץ, שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם. כשכולם שרים כשהוא בא לעולם. אז הוא אומר להם, קחו מזמרת הארץ. קחו מהדברים הטובים של הארץ, שהם זמרת הארץ. יש בזה גם, זה נקרא לא לחינם, זה גימטריה, האריז"ל כותב בליקוטי תורה, שזה גימטריה תפריש פי זיין. שזה אב סג מה בן, קסה קנה קמג. גימטריה תפריש פי זיין, סויד אישה כתזריה. יצא, יש פה מרומז פה המון שמות הקדשים, זה גם השמות של המקווה, תיקון המקווה זה גם מזמרת הארץ, אבל טוב, זה ממש בסוגריים. אבל בכל אופן, אבל מזמרת הארץ זה דווקא הדברים ששרים עליהם, שמשבחים עליהם. קחו מזמרת הארץ, אומר רבי ישראל ממוג'יץ, תיקחו רמיזה דחוכמת, הרמז של חוכמה לעבודת הבורא מחוכמת הנגינה. קחו מזמרת הארץ, קחו מדמשבח בערה, קחו מהשירים שאנשים שרים בעולם, לקח לימוד בשבילכם לעבודת השם. אומר, כמו שכתוב בקדוש הסלוי הנער, שיש דרגות שונות באהבת השם, דרגות שונות בעירת השם, וזה מקביל לדרגות השונות שיש במוזיקה. בשביל להסביר את העניין הזה בעריכות, במאמר הזה מסביר רבי ישראל ממוג'יץ כך. אומר, נקדים דבר ראשון את מה שכתוב בזמר של חנוכה, בני בינה, ימי שמונה, קבעו שירו רננים. בוא נשים לב, זה נכון במעוז צור, יש ביוונים נקבצו עליי, הבית הזה מסתיים, נמינותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, לעם ישראל שהם נמשלו לשושנה, בני בינה, ימי שמונה, קבעו שירו רננים. אז אומר, יש פה שלושה עניינים ביחד. בני בינה, ימי שמונה, קבעו שירו רננים. אומר, בני בינה מרמז על ספירת הבינה. ספירת הבינה, ויש בני בינה. כי אם הסדר הספירות הרי הולך שיש חוכמה, בינה, דעת, כתר חוכמה, בינה, וזה נמשל הרי בלשון המקובלים, לחוכמה זה אבא ובינה זה אמא. ואז כביכול מהבינה יוצאים הבנים. בינה מכונה גם כמלשון המקובלים, הם הבנים שמחה, הם הבנים. כי מבינה יוצאים שבעת ימי הבניין, שהם בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. והם כולם נרמזים בבינה, הם כולם יוצאים מהבינה, הם בני בינה. אז מי הם בני בינה? שבעת הספירות. שבע מידות הקדושים, חסד גבורה תפארת, חגת נהיים, כן? חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. ימי שמונה, שמונה ימי חנוכה, קבעו שירו רננים, שירו רננים, עוד פעם אנחנו מדברים על ניגונים, על חוכמת הנגינה. מה הקשר בין בני בינה, ימי שמונה, לקבעו שירו רננים? אז הפשט הפשוט הוא ודאי, כן? בני בינה החכמים, כן, הצדיקים, התלמידי חכמים, ימי שמונה קבעו שירו רננים. הם קבעו את שמונת ימי חנוכה לשיר ולרנן לקדוש ברוך הוא, להודות ולהלל. אבל הוא מסביר שבעצם בני בינה זה כינוי לספירת הבינה ששבעת ימי, שבעת הספירות. ימי שמונה זה שמונה ימי חנוכה, קבעו שירו רננים, מוזיקה. מה הקשר בין הדברים? מה עומק הקשר בין הדברים? אומר, השייכות בין בני בינה לימי שמונה, אומר, כבר כתוב בספרים הקדושים, בשלה הקדוש, ותורה אור ומאור עיניים, מביא את זה ביסה מחלף סוף מסכת שבת, שחנוכה זה שמונה ימים כנגד שבע ספירות, שבע ימי הבניין, והמקור שלהם שזה ספירת בינה. ביחד יש לנו שמונה. זה הולך כאילו בינה וחסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אבל מה שייכות שירו רננים? אז בני בינה ימי שמונה, זה ברור לי. זה בינה והבנים שלה, כן? זה ספירת הבינה וחסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד מלכות, וימי שמונה ביחד, זה ימי שמונה. ימי שמונה כנגד בינה ושבע ספירות. אבל מה שייכות שיר ורננים? הניגונים וחוכמת הנגינה לבני בינה, שהם דברים גבוהים, סודות ורמזים נוראים, כן? על ספירות הקדושות, מוזיקה, מה קשר ממוזיקה לספירות? אין אמת, מסכים איתך, אומר רב ישראל, שאין שום דבר גשמי בעולם שאין לו שורש ברוחני למעלה. כן, ברור, זה אנחנו יודעים. שלא כותב את זה בהרבה מקומות. אין דבר, כל דבר בעולם קשור למעלה, אין סתם בעולם, אין דברים גשמיים שמנותקים משורש קדוש. אבל בפרט חוכמת הנגינה, ידוע ששורשה למעלה בקדושה גבוה מאוד מאוד, כמו שאתה רואה, שבבית המקדש, עבודת הלווים בשירה ובזמרה, בכינורות ומנבלים ובכלי שיר אין מספר, בכל מיני חוכמת הנגינה והמוזיקה. וכמו שהאריז"ל כותב בסידור, בסוף תפילת שחרית, שהעבודת היה באמת דברים גדולים מאוד בעבודת הנגינה בבית המקדש, נגינה בכלים והכל. וגם כתוב בתיקוני זוהר. התיקוני זוהר בתיקון י' א', זה דף חווה ועמוד ב', אומר, דאיס איכולה, דלא מפתח אלו בנגינה. יש איכל קדוש בשמיים. שלא נפתח רק בנגינה. ובגינדו, אומר הזוהר, ולכן, דוד המלך עליו השלום, מסקרב להאי היכל בנגינה. דוד המלך מתקרב להיכנס להיכל ההוא רק בכוח הנגינה, עיין שם. יש היכל גדול מאוד בשמיים שנפתח רק בכוח של נגינה. זאת אומרת, אם אדם אין לו נגינה, הוא מפסיד את זה, אין לו את זה. הגאון מווילנה אמר פעם, כך מביא רב מנדל שקלובר, נראה לי בהקדום אלה משלי, אומר שהגאון מווילנה אמר פעם, שהוא לא היה לו את כוח הנגינה, אמר שהיה מוכן לתת חצי מהתורה שלו, בשביל מי שמוכן לתת לו את כוח הנגינה. ככה הוא אומר, דבר נפלא, וזה לא ברור, כאילו, מה הסיפור פה? אבל אנחנו מבינים פה שיש איכולת הלא מפתח אלא בנגינה. לכוח הנגינה, לכוח המוזיקה, יש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, הוא דבר שורש עמוק, הוא דבר נסתר מאוד, יש לו כוח גדול מאוד ברוחני למעלה, ואתה יכול להבין את זה מעבודת הלווים בבית המקדש, למרות שבא יש נידון, האם אצל משה רבינו היה עבודת הלווים בנגינה או לא, זה לכאורה תלוי אם הקריבו נסוכים במדבר או לא, זה עוד נושא בפני עצמו, אבל בבית המקדש כל השנים היה נגינה, ונגינה עם כל הכלים. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד גדול בעניין הזה. אבוידס הקוידש כותב, אבוידס הקוידש הקדמון, הוא כותב, בגין דנשמוסה איסגזרס מלאילה, בגלל שהנשמה נגזרה, נלקחה מלמעלה, ולכן היא רגילה בניגונים ובשיר של מלאכי השרת והגלגלים. הוא אומר, הנשמה רגילה לשירה, היא מגיעה מעולם אחר, היא מגיעה למעלה, היא גזרס מלאילה, ולכן היא רגילה בניגונים, היא חוותה את זה, את השירים של מלאכי השרת, והגלגלים שמסובבים את העולם, על כן ביותה בגוף, ושומעת ניגון, כשהנשמה שלך שומעת ניגון, אז מוצאה נחת רוח ונהנית, כפי מה שהייתה רגילה ביותה דבקה ביסודה. הרי כשהייתה דבוקה ליסוד בשמיים, אז היא הייתה שומעת המון מוזיקה, מוזיקה אמיתית. ועכשיו גם בעולם הזה, אפילו כשאתה שומע מוזיקה מזויפת, ולא לגמרי אמיתית, היא לא באמת קדושה ומרוממת, כמו המוזיקה האמיתית של השמיים, זה עושה טוב לבן אדם, זה עושה טוב לנשמה של הבן אדם, כי היא מתגעגעת למוזיקה הזאת, היא מתגעגעת לשירה, לנגינה הזאת. ומריבוי ההנאה והערבות, בגלל שהגוף, הנשמה נהנית ונעים לה, ערב לה הדבר הזה, ראויה לשרות עליה רוח אלוקים, כפי הנהגתה ביסודה הראשון. זה מזכיר לבן אדם את הקשר שהיה לה עם הקדוש ברוך הוא, בתור נשמה קדושה עוד לפני שירדה לעולם, ולכן דווקא המוזיקה יכולה לתת לבן אדם את היכולת להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולהגיע לרוח קדושה, והיא כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. על ידי נגינה אדם יכול לקבל רוח הקודש. אומר ועיין שם, עיין אוי רחמו, על הזוהר הקדוש, שמויס, על עיין הקדמת רב מוישה בוטרי לספר יצירה, הרבה מהמקובולים אומרים מפורש את הדבר הזה, שורש הנשמה של האדם מגיע ממקום של שירה, נגינה, מוזיקה, והחוויה הזאת, ולכן האדם בחיים שלו מתגעגע לדבר הזה, וכשהוא שומע מוזיקה זה עושה לו טוב. הירויס דבש, הרב רבי יונס נייפשיץ בירויס דבש, בחלק ב' דרוש זין, כותב, זה לשונו, כל החוכמות הן פרפראות וצורך לתורתנו. כל החוכמות שיש בעולם, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, הכל, הן פרפראות לתורה, הן צורך לתורה. אתה יודע אותם, אתה תבין את התורה יותר טוב. ומחוכמת המוזיקה אין לדבר. על חוכמת המוזיקה אין אפילו למה לדבר, כי היא חוכמת השיר. ומה רב כוחו של חוכמה זו, אשר כל מלאכי מעלה וגלגלי שמיים, כולם ינגנו וישוררו כפי סדר טוב. אומר, הכל הולך שם במוזיקה, הכל הולך שם בנגינה. הקולות וחצי קולות, טונים וחצאי טונים, וכולם יש להם שורש בחוכמת האמת. לכל דבר יש שורש, ואם תתבונן טוב בקבלה, אתה תלמד בעצם את הסוד של המוזיקה. כי הקבלה בנויה על הסוד של המוזיקה. כי העולמות העליונים מתנהלים בקצב מוזיקלי. יש שם משהו של מוזיקה ש... יש פה קצב של טונים וחצאי טונים. האמת היא שפה בעניין הזה הוא לא בא להסביר את העניין של טונים וחצאי טונים. זה יש קטע בהמשך על רמזי ראש השנה, ששם הוא אומר שיש טונים ויש חצאי טונים. הוא קורא לזה נגינות שלמות במידת הרום מהדרגה שלפניה, ונגינות שבורות, היינו חצי נגינות במידת הרום מהדרגה שלפניה, והנגינות שלמות במידת הרום הן נגינות של שמחה, והחצי נגינות במידת הרום הן נגינות של תוגה. כידוע זאת, הוא בא להסביר מה באמת העניין, שדוד המלך הוא עושה בשביל להכניע את הקליפות, וזה טוי וזה מחוילויס. טוב, זה באמת לא ניכנס כעת לכל הסוגיה של הטונים וחצאי טונים, שזה סוד בעצם השופר. כך מסביר המוג'יצר רבה בקטע של רמזי ראשונה, בקטע הבא. אבל בעניין שלנו, יש טונים, יש חצאי טונים, יש גם רבעי טונים, שמיניות. טוב, כל הדברים האלה, אבל כל דבר, יש... החוכמה של המוזיקה והתיאוריה של המוזיקה, יש בה, יש כולם, כל מלאכי מעלה וכל גלגלי שמיים, כולם ינגנו וישוררו כפי סדר טוב, הקולות וחצי קולות, וכולם יש להם שורש בחוכמת האמת. דברי רבי יונס נייפשיץ בירס דבש. היוצא לנו מכל זה שחוכמת הנגינה שורשה גבוה מאוד מאוד כאמור. זה יש לה גם, אנחנו לא מדברים כעת על השפעה שלה, גם השפעה, יש לה השפעה עצומה בעולם. אבל פה הוא בא להראות לא רק את ההשפעה שלה, גם הרמ"א כותב במחיר יין, אומר למה במסיבה של אחשוורוש, בתחילת המגילה, אז אולי יש שם מוזיקה. לא כתוב שהיה מוזיקה. אומר למה? כי אם היה שם מוזיקה, אז עם ישראל היו מתעוררים לתשובה. אז לכן הוא לא עשה מוזיקה, כי מוזיקה תמיד מעוררת את האדם לתשובה. יש לה כוח לעורר את הלב של הבן אדם, ועם ישראל, ברגע שאתה מעורר אותם עם מוזיקה, הם חוזרים בתשובה. אז לכן, יש, זה כבר ההשפעה של המוזיקה. פה הוא בא להראות לך דבר אחד. מוזיקה זה לא סתם תיאוריה של נגינה, דבר שתשים אותו בצד. זה מהסודות העמוקים ביותר של הבריאה. אם תתבונן לעומק של זה, אתה תגלה המון המון חלקים. קחו מזמרת הארץ בגללכם, תלמד טוב את הנושא של מוזיקה ולהבין אותו טוב בעבודת השם. הוא אומר, מכל מקום, אבל בוא נדע מה הקשר. בני בינה, ימי שמונה, בני בינה, אז נכון, הוא אומר, כתוב באמת בפרדס, שסליחה לספרי הקבלה, שהרמק, בערכי הכינוי עם פרק י' ערך ניגון, אומר שניגון סודו בבינה. הוא אומר, ניגון באמת מגיע מספירת הבינה. השורש של הניגון זה בספירת הבינה. אז אולי ימי בינה, בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. השיר ורננים קשור לבני בינה, שהכל נמשך בספירת הבינה. אבל בוא נבאר את זה. הוא אומר ככה, דבר ראשון יש מאמר חז"ל, מדרש וגמורה בערך ענף י"ג עומד בייס, כינור של מקדש. גמורה נפלאה. כינור של מקדש, של שבעה נימין היה. שנאמר, סובה שמחות, אל תקרא סובה אלא שבע. אז כינור במקדש היה שבע מיתרים. ככה זה נשמע, נימין זה מיתרים לכאורה, שבע, שבעה מיתרים. אל תקרסו ועל השבע. של ימות המשיח, בימות המשיח יהיה כינור של שמונה מיתרים, שנאמר למנצח על השמינית, על הנימה השמינית. של עולם הבא, עשרה מיתרים, עשר. שנאמר עלי עשור, ואומר בנבל עשור זמרו לו שיר חדש. אלו יג... אחורה, מספר המיתרים אומר משהו, לא אומר כלום. זאת אומרת, אתה יכול לעשות גיטרה של 6, של 7, כינור, בעיקרון, 4. אבל יש שם גם יותר, כאילו, תלוי לפי, זה באמת לא משהו קבוע, לא משהו... מה בעצם זה נותן לך? מה הסיפור פה, 7 מיתרים? דרך אגב, כינור שאנחנו מכירים היום כנראה, זה לא בדיוק הכינור של המקדש, כי הכינור של המקדש היה יותר דומה לסוג של נבל. אבל נבל היום יש אפילו הרבה יותר מיתרים מ-10. כמה? 28? 30? 38, לא, ויש הרבה סוגים של נבלים, הקטן, הגדול. מה בעצם הסיפור פה של מספר המיתרים? משמע, פה בגמרא, שאחד מהדברים הפלאיים שיהיה לעתיד לבוא ולימות המשיח, זה שיהיה כינור של 8 נימים וכינור, איך רואה הפליאה זו ודבר הגדול הזה, איני יודע מהו. הלא, אנו רואים גם עכשיו כמה מיני כלי זמר, בהרבה נימים עוד יותר מ-10, כמו הכלי זמר שנקרא הורף. וכדומה, גם להבין עניין המספר של הנימים, אשר בעת הזאת בכיוון 7 נימים, לעתיד 8 נימים ו-10, מה זה המספרים האלה? מה זה הראשון שמתייחס? זה המהרש"ו. המהרש"ו במקום, בחידושי האגדות שם בערכים, אומר שבעולם הזה יש 7 ימי בראשית, אז כל הקדושות הולכים ב-7. וזה העניין של 7 נימים שבמקדש. לעתיד לבוא, המערכת תשתנה, יהיה 8 ויהיה 10. האוהב ישראל, הרב מאפטה, בפרשת בעלותך, דיבור מתחיל כך את הלוויים, הוא מדבר שם עניין שירת הלוויים, הוא מביא גם כן את הגמרה הזאת בערך ענף י' ג' על ה7 נימים, 8 נימים ו10 נימים, והוא אומר שמפרש באופן אחר, בדרך נסתרת יותר, הקיצור שיוצא לו משם, מסכם הרב מוג'יץ, אומר ככה, כי בעת הזאת עד ימות המשיח, הוא התנהגות המשכות השפעות העולמות על ידי 7 ימי הבניין. היום השפע לעולם הגיע ב7 הספירות, שם המידות הקדושים, מחסד ולמטה. עולם... חסד ייבנה, מהחסד ומטה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. אבל מה מתגלה בעולם? רק מחסד ולמטה. אומר, לכן לרמז על זה בכינור שהלוויים היו מנגנים היה 7 נימים, לעורר את המשכת השפע משבע מידות הקדושים. כי השפע לעולם מגיע משבע מידות, 7 ספירות, ולכן השפע מגיע משבע. אז 7 מיתרים. אמנם, לימות המשיח, אומר הרב מאפטה, יתעורר ויתגלה מידה שמינית מלמטה למעלה, שזה עולם הבינה. איך עולם הבינה נקרא בזוהר? אלמא דחירו, עולם החירות. אלמא דחירו לכולה, עולם החירות לכולם. הם הבנים שמחה, העולם שבו יש התגלות של שמחה. ולרמז את זה יהיה לימות המשיח 8 נימים, לנצח על השמינית. אמנם, לעולם הבא ממש, יתגלה עוד יותר. וישיגו עד בחינת כתר עליון, לא רק בינה אלא גם חוכמה וגם את בחינת הכתר העליון. ולרמז על זה יהיו בכינור 10 נימים בכינור של הלוויים. נגד כל ה10 קדושות, לרמז על ה10 קדושות האלה. ולכאורה גם כן זה מה שהמהרש"ו מתכוון, שלפי יצירת 7 ימי בראשית, זה בעצם גם כן 7 הספירות האלה. אבל תשים לב שגם הרב מאפטה באויב ישראל וגם המהרש"ו, שתיהם מסבירים את זה על מיתרים. הם מדברים על המיתרים בכינור, שכל מיתר, כאילו, יש 7 מיתרים, או 8 מיתרים, או 9, או 10 מיתרים. עדיין מדברים על מיתרים, ואת זה עדיין צריך להבין, מה זה המיתרים האלה? מה המיתרים האלה אומרים? אז בוא תשמע מה הוא אומר. הוא אומר ככה, להבין זה, יש להקדים שתי הקדמות. אחת מחוכמת הנגינה, ושנית מחוכמת האמת. אומר, כשאתה יודע את הדברים האלה, תוכל להתקדם. השורש הוא אחד, בסופו של דבר, חוכמת האמת וחוכמת הנגינה היא אחת. יש להם שורש אחד. כי בעולמות העליונים הכל הולך בסדר הזה. אומר, ומתחילה נבוא אל ההקדמה מחוכמת הנגינה, הוא ידוע לחכמי הנגינה, וגם רבינו המקובל האלוקי, פעל משנת חסידים, כותב בספר און עשיר על המשניות, ביומא פרק ג' המשנה י' דמורה תחיל פרק, אומר שחוכמת הנגינה והמוזיקה חצבה עמודי השבעה. היא בנויה על שבעה עמודים. בנויה על שבע מדרגות הכל, מנמוך לגבוה ומגבוה לנמוך, יותר משבע אין. היינו, למשל, אני מצטט את הלשון שלו, כשהולך ועולה במדרגות כל הנגינה מנמוך לגבוה, אזי, מאחת ועד שבע הם קולות משן ינדה מידה, הם קולות שונות זה מזה, וכל קול שמגביה הוא מין אחר לגמרי. מדו, כן, וכולי, דו רמי, וכולו. וכשבא לכל דרגה השמינית הגבוה מכולם, כשאתה מגיע לדו חדש, אחרי C, אתה מגיע לדו חדש, מה קורה אז? הוא עצם וגוון חד עם הכל דרגה הראשונה נמוכה מכולם שהתחיל בה. ואין הפרש ביניהם כלל, אלא שהם אוקטאבס חלוקים. זו אוקטאבה גבוה וזו אוקטאבה נמוכה. וכן בהיפוך, כשהולך ויורד במדרגות כל הנגינה מגבוה לנמוך, אזי מאחד ועד שבע, כל קול שהולך ויורד הוא מין אחר לגמרי. עד שיורד הוא בא לכל דרגה השמינית הנמוכה מכולם, הוא עצם וגוון חד עם הכל דרגה השמינית הגבוה מכולם שהתחיל בה. ואין הפרש ביניהם כלל, אלא שהם אוקטאבס חלוקים כנל. בסדר? לשמוע את זה בשפה תורנית זה מעניין, נכון? את כל הכלל הזה. אומר, ולכן למשל, שני אנשים מנגנים נגינה אחת, וזה תופס דרגה זו, וחברו דרגה גבוהה ממנו. אזי, אם השני דרגות הם המאה אחת ועד שבע, הם תרתי דסתרא דדי, הם שתיים שסותרים זה לזה, ומבלבלים את אוזן השומע, כידוע. אם שזה ינגן דו וזה רא, אז זה יבלבל אנשים. אבל אם השני דרגות הם אחת, והשמינית, אם דו, באוקטבה אחת ודו באוקטבה שנייה, הם ערבים לאוזן השומע, מפני שהם עצם וגוון חד, רק אוקטבס חלוקים. זו אוקטבה גבוהה וזו אוקטבה נמוכה, ובבת אחת, בבת אחת הם ערבים לאוזן, כי אחת הם כאמור. כך מסביר הרמה מפנו, הבעל משנה סיסידים. הוא אומר ואמר על זה בספר און עשיר, וסימונוך, מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ראש המשורים, למנצח על השמינית. הוא אומר, היינו, השני קולות, אחת ושמינית, שהם רחוקים זה מזה, שמונה מעלות, כן? הם נקראים שמינית, שתיהם. וכשנשמע קולם בבת אחת, הם ערבים למשמע אוזן. עין שום שהוא מעריך בזה, וכל זה הוא ידוע ומובן, כן? לכל חכמי הנגינה והמוזיקה. אמנם, אומר, יש עוד דבר בזה, והוא, כי לא זו בחוכמת הנגינה והמוזיקה בלבד. זה לא רק שאתה מנגן על קלרינט, או על כינור, או על חליל, או שיש את הקולות האלה. בנוי משבע המדרגות הכל ולא יותר. אלא, כי אף אין כלל במציאות בעולם יותר משבע קולות. כי כל הקולות שבעולם, מכל רעם ורעש גדול, עד הקול הנמוך שבנמוך, כולן הימה מכלל השבע מדרגות, הקולות הללו, לא יותר. אלא שהם אוקטבס חלוקים, גבוה על גבוה, די מספר. יש רק המון המון חלוקה בדברים, כאילו, עוצמות שונות, אבל בסופו של דבר הכל, סולמות שונים כמו שזה נקרא, אבל בסופו של דבר זה שבע קולות, אין יותר משבע קולות בבריאה. ולא זו שאין מציאות בעולם יותר משבע קולות, אלא אף אין שום תפיסה והשגה בשכל האנושי, אפילו לצייר במוחו דרגה קול שמיני יותר משבע קולות. אבל אי אפשר אפילו לדמיין קול אחר. כל קול שאתה מדמיין, אתה מדמיין בפועל אחד מהשבע קולות. עוד פעם, הסולם של דור רמי וכו השתנה במשך הדורות. זה מה שבח עשה ואחרים, לא ניכנס כעת לפירוטים של זה, לאזן אותם ולשנות אותם וכל ה... בסדר? לא ניכנס. אבל בסופו של דבר, כל קול שאתה שומע הוא אחד מהשבע קולות האלה. אין קול שמיני בעולם. אין קול יותר מזה, זהו. יותר בקול, אתה חוזר לאותו מקום. אם זה דיבור, אם זה שמיעה, אם זה רעש, אם זה שום דבר, הקול נמצא באותו מערך של שבע. ודוק מאוד ואבן זה. אומר, תתבונן בזה ותבין את זה. כלל היועצה, מהקדמה הזו, הוא אומר, א', שחוכמת הנגינה היא בנויה על שבע מדרגות הקול ויותר עין. ובספר און עשיר אמר על זה, וסימן לך שבעה קולות שאמר דוד המלך עליו השלום על המים. נכון? קוי להשם על המוים, קוי להשם חוי צבלה ויסייש, קוי להשם יוח, קוי להשם בקויח, קוי להשם באודור. כשבע קולות, למה? כי יש שבע קולות בעולם. זה כל מה שיש. שבע קולות בעולם. דבר שני, השבע מדרגות הקול הם קולות משונות, משן ינדה מידה, שונות זה מזה, והקול דרגה השמינית הגבוה מכולם. אם הקול דרגה הראשונה הנמוכה מכולם, הם עצם וגוון חד, אלא שזו אוקטב וגבוה וזו אוקטב ונמוכה, יצא מהכלל הזה עוד כלל שלישי, שהדרגה הגבוה מכולם הוא הנמוך מכולם, והנמוך מכולם הוא הגבוה מכולם, כשאתה מדבר על שמונה, כן? כאמור, הוא נקות הנקלו לביודך. זאת אומרת, תמיד בסופו של דבר, אין גבוה ואין נמוך. כי כשאתה מדבר על הקולות הכי גבוהים בעולם, הם אותם קולות כמו הקולות הנמוכים. זה עוצמה אחרת, זה סולם אחר, אבל זה אותו קול. זאת אומרת, בסופו של דבר, נמוך וגבוה הוא הקול מאוד מאוד לא אמיתי. כי הכי גבוה והכי נמוך הם שווים. בגלגל הזה. אומר, והנה, בוא ניקח עוד הקדמה, מחוכמת האמת. אומר, לפי מה שהתבהר באויב ישראל, ומה שידוע מהזוהר הקדוש, מספרים הקדושים, עולם חסד ייבנה. יש את שבעת ימי הבניין, שבע מידות הקדושים, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות, והעולם מתנהג בהם, כנ"ל. והשבע מידות האלה הם נקראים, כמו שהזכרנו, בני בינה, והשמינית, לעילה, מעל כולם, היינו מידת בינה, הם הבנים כנודע. גם הם נקראים שבעה קולות. כמו שכל מי שיסתכל בסידור הרשע, שיראה שהשבע קולות האלה, כל השם בהכויח, כל השם בהודור, זה הכל מרמז על השבע ספירות. והשמינית מידת בינה, איך היא נקראת? היא נקראת קול גדול, קול לאלוה, הקול העליון, שכוללת בתוכה את כל שאר הקולות, וממנה יצאו כולם, ועליה נאמר, וקול שופר חזק מאוד. מה שעם ישראל שמעו במתן תורה, הם שמעו את הקול השמיני הזה. הם שמעו את הקול של הבינה, קול שופר חזק מאוד, כמבואר בזוהר הקודש, ובאורך המה בפרשה סיסרוי, באורך המה לפירוש של הזוהר, וכל העם רואים את הקולות. הם רואים את הקולות, הם הגיעו לשמוע את הקול השמיני, את הקול של הבינה. הקול העליון יותר. דבר שני, השבעה קולות האלה, השבע מידות הקדושים, מחסד ולמטה, חסד גבורה דברת נצחת בסלמחות, שהעולם מתנהג בהם, יש בהם השגה בעולם הזה. אנחנו היום שומעים את הקולות האלה, שומעים דיבורים, שומעים מסעית, שומעים אוטובוס, שומעים מוזיקה, אנחנו שומעים את השבע קולות האלה. והשמינית, מידת בינה, שהיא קול האלוה, לט בה השגה בעולם הזה. אין לנו השגה בזה. בעולם הזה, היום אין לנו השגה בקול השמיני. כנודע מספורים הקדושים, זה זוהר הקודש, והמקדש מלך, בראש אסלאם מדומד א', במקדש מלך, בהררי הקדוש בשער מאמרי רשבי, על הזוהר הקודש בראש אסלאם א' בייס, שבינו זה מידה דקיימה לשיילה ולא ילמינדה. ספירת הבינה היא קיימת לשאלה ולא לדעת אותה. כמו שנאמר, שלח תשלח אסועים וסבונים תיקח לוך, את האם תשלח, אתה לא יכול להשיג אותה, את הבונים תיקח לוח, את הצאצאים שלה, שזה חגת נהיים, זה אתה יכול להשיג. את החסד ומטה. אבל את אותה עצמה אתה לא יכול. שלח, תשלח את האם. כמו שכתוב בזוהר הקודש, עליה נאמר, וכל שובר חוזק מאויד, היינו, שאין בהשגה בו עולם הזה, עד לימוי זה משיח, שאז נאמר, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול. אז יגיע הקול של השופר גדול. אז יתגלה הקול השמיני בעולם. אומר, הנה, השבע קולות, דבר שלישי יש פה, השבע קולות, השבע מידות הקדושים, הבני בינה, כל מידה ומידה היא בחינה אחרת. חסד, זה כמו שאנחנו יודעים, זה אהבה. גבורה, זה יראה. נכון? אהבה ויראה. וכך כל השאר, דיברנו על זה כבר המון פעמים, לא נחזור על זה עכשיו, אבל כל מידה ומידה היא מעוררת, תפארת, וזה, פה יש התנשאות, פה יש ביטול, פה יש איזה סוגים שונים של תכונות שקיימות אצל האדם. אומר, ומה שיוצא, והשמינית בעצם כל אלוה, היא מידת בינה, היא הראשונה, היא מידת המלכות. בעצם אנחנו אמרנו, כל השמיני היום בעצם מתגלה במקום שמידת המלכות מתגלה, כאילו המידה השביעית. בתואר וגוון חד, זה נקרא גם בזוהר הקדוש כאימא ביתה. כמו האימא ככה בת, כאילו יש שש בנים ובת. שש ספירות חסד גבורה תפארת נצח יסוד זה כאילו הבנים, ויש את המלכות שהיא הבת. ויש את הבינה שהיא האימא, אז האימא והבת דומות, כאימא כביתו. אלא שאי אלוה ואי תתוה. זה העליון וזה התחתון. בסויד אימו אלוה, אימו תתוה. היי אילה, הייתה, אם תסתכלו על השם הוויה, הרי מרמז על ה-10 ספירות. אז יש לך את קוץ היוד, על היוד קי וו קי, על היוד יש קוץ. הקוץ של היוד זה ספירת הכתר, היוד עצמה זה ספירת החוכמה, ההי ספירת הבינה, הוו מרמז על ששת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, וההי האחרונה מרמזת על ספירת המלכות. אז אתה שם לב שזה ה' וזה ה'. זה ה' ראשונה וזה ה' אחרונה. זה ה' העליונה וזה ה' הנמוכה. זה האימא והבת, הבינה והמלכות, זה מושגים בקבולה, אבל קצת רק בשביל הסוגיה שלנו. וזה מבואר בהמון מקומות, אבל אבן כל זה, כי עת לקצר. אומר, ועכשיו נבוא אל הביאור לענייננו. נחזור על הכלל הראשון רגע, מחוכמת הנגינה. חוכמת הנגינה והמוזיקה היא בנויה על שבע מדרגות הקול ולא יותר, נכון? דיברנו על זה. וסימנך, השבע קולות שאמר דוד המלך עליו השלום. שבע. אין במציאות, בעולם, יותר משבע קולות. כתוב במויריניים, בפרשת שמויס, דיבור מסכת בגבורת דסויטו, על עניין המחשבה. תוכן הדברים שהוא אומר, יש שבע סוגי מחשבות באדם ולא יותר. כך אומר המויריניים. יש שבע סוגי מחשבות באדם ולא יותר. וכל סוגי המחשבות שבעולם, שהם אינסופיים, הם אין מספר, אתה לא יכול לספור את כל סוגי המחשבות בעולם, כולם כלולים מהשבע המחשבות האלה. זה שבע מחשבות כלליות, שהן בעצם הן תופסות את כל סוגי המחשבות, וזה או חסד, אהבה, או גבורה, יראה, זה מתפצל גם כן לשלילי וחיובי. אהבה יכולה להיות אהבה חיובית או אהבה שלילית. אהבה זה בעצם הרצון להתרחב, להתרחב, להכיל, לעומת זאת יראה, שזה רצון לצמצם, להרוג את השני, לא לתת לו קיום. יש, אני לא אכנס כעת לבאר את זה, אבל הנושא הזה, דיברנו עליו פה המון פעמים, המידות האלה. והמידות האלה, כל אחד מגיע לביטוי אחר, ושאר, כל, הכל זה בעצם השבע האלה, או אהבה, או יראה, אבל הכל כלול בזה. וכך זה גם בעניין הקולות. כל מיני הקולות הנמצאים בעולם, מחוכמת הנגינה והמוזיקה, ומכל העולם הם כלולים משבע מדרגות הקול ולא יותר, אלא שהם אוקטבס חלוקים, גבוה מעל גבוה עד אין מספר, כנגד שבע הקולות העליונים, שבעת ימי הבניין, שבע הספירות מחסד ולמטה שיש בה משגה בעולם הזה, כמו המהרש"א, כן, לפי יצירת שבעת ימי בראשית, כל הקדושות הולכים בשבע, כל הקדושות הולכים בשבע, לפי העולם מתנהג ויש בהם השגה, ככה הכל הולך, וגם השבע מיני מחשבות בעולם, לא יותר, וזה השבע מיני קולות בעולם, לא יותר. תכלס, העולם עובד במוזיקה. יש לנו שבע קולות בעולם, שבע סוגי מחשבות בעולם, זה המערכת שהעולם מתנהל בה. בדור אמי, זה, ככה העולם מתנהל, זה הסוד של העולם. אמר, עכשיו יבוא על נכון. חז"ל אומרים שכינור של מקדש, של שבעה נימים היה, של ימות המשיח, שמונה. מה זה שבעה נימים? לא הכוונה למיתרי הכינור. מה החידוש שבע מיתרים, או שמונה מיתרים, או עשר מיתרים? אלא הפירוש הוא שבעה נימים, היינו שבע מדרגות הקול שבחוכמת הנגינה והמוזיקה, שבנוי עליהם. השמינית אין עכשיו בעולם הזה בכלל, אין לנו אפילו תפיסה, השגה. דרך אגב, היו הרבה אנשים שניסו לחפש את הקול השמיני הזה, ולא מצאו אותו. האמת היא, כשאנחנו מסתכלים לעומק, כל העולם מחפש את הקול השמיני הזה ועוד לא מוצא אותו. אפילו אם אתה לא יודע להגדיר שאני מחפש את הקול השמיני, אבל כל העולם מחפש את הקול השמיני הזה. ואנחנו לא יכולים אפילו לדמיין, לצייר בדמיון דרגה של קול שמיני בעולם. לפי יצירת שמיה, כל הקדושות הולכים בשבע, כל המחשבות שבע, הכל שבע. השמינית זה בני בינו, יש לנו השגה רק בשבע. השמינית אנחנו יודעים לשאול עליה, אבל אנחנו לא מבינים אותה. והשמינית קול האלוה, מידת בינה היא קול שופר חזק מאוד שאין בהשגה בעולם הזה. אמנם לימות המשיח שתתעורר כל האלוה, התעורר הכל העליון, כמו שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ותתגלה מידת השמינית, עולם הבינה, אלמא דחירו, עולם החירות, אם הבנים שמחה, יתגלה בעולם מציאות של כל שמיני, ויהיה שיר חדש. יהיה שיר חדש, משהו שאף פעם, אף אחד מעולם לא שמע. כי הוא לא היה קיים, ואפילו בדמיון אף אחד לא הצליח לדמיין אותו. אבל יהיה שיר חדש בעולם, יתגלה שיר חדש. ימות המשיח שמונה שנאמר למנצח על השמינית, על הנימה השמינית. וזה יהיה אחת מנפלאות הבורא, שלא היה מאז בריאת העולם עד ימות המשיח, לא היה כל שמיני בעולם. אבל אז זה יתגלה. של העולם הבא עשר, שנאמר בנבל עשור זמרו לו שיר חדש, כמו שהוא אומר באוהב ישראל, אז יתגלו עוד שתי קולות. שזה כבר יהיה הבחינה של חוכמה וכתר עליון, דרגה הרבה יותר גבוהה. הוא אומר, וזה מה שכתוב בפרדס, של ניגון סודו בבינה. כן? זה היסוד הזה. וזה בני בינה, נחזור לפיוט של מעוז צור. בני בינה, שזה השבע ימי הבניין שיש לנו היום, בני בינה, שבע הספירות, שבע קולות עליונים, הם ימי שמונה, שמונת ימי חנוכה שהם כנגד בני בינה עם המקור, עם הבינה עצמה, שהיא האמא מידת בינה, ביחד הם שמונה, קבעו שירור עננים, חוכמת הנגינה, חצבה עמודי השיבה, שבע מדרגות הקול, כנגד שבע קולות עליונים בני בינה, ולעתיד יהיה למנצח על השמינית, כנגד מידת בינה, אמא בני שמחה, שלושה עניינים שונים, אבל מדברים על דבר אחד. בוא נחזור עכשיו לכלל השני, מחוכמת הנגינה. כשאמרנו ששבע מדרגות הכל, הם קולות משונים זה מזה, והכל דרגה השמינית הגבוה מכולם, אם הכל דרגה הראשונה הנמוכה מכולם, הם עצם וגוון חד, נכון? דיברנו על זה שהיום כשאין לנו בעצם קול שמיני, אתה מגיע לשיא שמעל השבע, אתה חוזר לאחד. עוד פעם, חוזר לאחד. ככה הסדר. הוא אומר רק מה? שזו הכתב הגבוהה וזו הכתב הנמוכה. הוא אומר כנגד, זה בעצם מה שאנחנו חיים היום, במערכת של שבע ימי הבניין, שבע קולות עליונים, שבע מידות הקדושות, כל מידה ומידה בחינה אחרת, והשמינית מידת בינה, עם הראשונה מידת מלכות, בסוד כאימה כביתה. כמו האמא והבת, השמיני עם האחד. רק מה שזה בחינה עליונה וזה בחינה תחתונה. ככה זה הולך. אם אוי לא, אם אתה טועה, אי לא, אי אתה טועה, כמו שדיברנו. כלל היוצא מזה שהמידה השמינית בינה והראשונה מלכות הם בתואר וגוון אחד כאמור. בזה הוא בא לבאר את המחלוקת בית שמאי ובית הלל. הוא אומר הרי, יש נר חנוכה. מצווה, חיוב להדליק כמה? נר איש וביתו. כל בית, כל משפחה, נר אחד. מהדרין, מה הם עושים? מדליקים נר לכל אחד ואחד. בעל הבית מדליק נרות לפי מספר בני המשפחה. יש חמישה אנשים בבית, הוא מדליק בעל הבית חמישה נרות. ביום הראשון חמישה, ביום השני חמישה, ביום השלישי חמישה. זה מהדרין. מהדרין, מן המהדרין, מדליקים לפי מספר הימים. זאת אומרת, מ-1 עד 8, או מ-8 עד 1. ופה יש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם סדר ההדלקה הוא מ-8 ל-1, שזה בית שמאי, שלא נפסק ככה להלכה, או לפי בית הלל, מוסיף והולך, כנגד ימים היוצאים, ימים שעברו מחנוכה, ומוסיף והולך, מעלים בקודש ואין מורידים, וכל יום מוסיפים נר. ביום הראשון מדליקים נר אחד, ביום השני שני נרות, כמו שכולנו מכירים. בית שמאי הוא מפוך. כנגד ימים הנכנסים, כנגד כמה ימים נשאר בחנוכה, בתחילת היום הראשון נשארו לחנוכה 8 ימים, אתה מדליק 8 ימים. ביום השני נשארו רק 7, אתה מדליק 7 נרות. כן, ככה זה הולך, הסדר הולך ויורד, 8, 7, 6, 5, עד 1, ביום האחרון אתה מדליק רק נר אחד, ואומר זה כנגד פרי החג. כי הפרים שהיו מדליקים, מקריבים בבית המקדש, בחג הסוכות, כנגד אומות העולם, היה ביום הראשון 13, ביום השני 12, ביום השלישי 11, 10, ככה זה היה מספר שהולך ויורד, אז כנגד פרי החג. ביאור העניין, כתוב בארי הקדוש, בפרשת כי תצא, בטעמי המצוות, מצוות אתנן, על הפלוגתא דבית שמאי ובית הלל. יש מחלוקת בבבא קמא צדיק ד' עמוד א', גם שניהם. יש שם מה קורה, מה לומדים מהמילה גם, בפסוק של אתנן זונה. היוצא משם לענייננו, ששמאי והלל כל אחד דיבר כפי הבינה, כפי הבחינה שהוא נאחז בה. שמאי מדבר לפי המקום שלו בעולמות העליונים, והלל מדבר לפי שורש הנשמה שלו. שמאי היה מבחינת אמא אילאה. הוא הגיע, הנשמה של שמאי הייתה מבחינת הבינה. והלל היה מבחינת אמא תתא, מלכות. הלל היה מלכות ושמאי היה בינה. והלל גם במטריה 65. 65 זה מניין א', ד', נ', י', שם הדנות. ששם הדנות זה השם של דינה דמלכותא, דינה. דינה זה גם כן א', ד', י', נ', דינה דמלכותא, דינה. שם הדנות זה שם המלכות. לא ניכנס כעת לבאר את כל סוד בית שמאי ובית הלל, אבל כך אומר שם הארי הקדוש, וכל אחד ואחד דיבר לפי מקומו. כך אומר שם הארי. בית שמאי מדבר מספירת הבינה, לכן זה ככה, ובית הלל מדבר מצד בחינת המלכות, ולכן זה ככה. וזה בעצם המקום של בחינת המלכות ובחינת ה... טוב, למה יעשה זה גם? אנחנו יודעים שלעתיד לבוא יהיה לך כבית שמאי. כי לעתיד לבוא יתגלה ספירת הבינה. היום אנחנו חיים בעולם של אין ספירת הבינה לא מגולה, היא קיימת למישל ולא למינדה. ולכן אנחנו פוסקים להלכה כמו בית הלל. רק כמו מידת המלכות, אבל בית שמאי, זה נושא רחב מאוד להבין את סוד הוויכוחים בין בית שמאי ובית הלל. עכשיו, בוא נחזור פה. אמרנו ששמונה ימי חנוכה הם כנגד שבע מידות, בני בינה, עם המקור, עם הבינה עצמה, ככה יש לנו שמונה. בית שמאי ובית הלל, כל אחד מדבר לפי הבחינה שהוא נאחז בה. בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, כנגד מידה השמינית, מידת בינה שהוא נאחז בה. ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת. היינו כנגד מידה הראשונה, מידת המלכות, שהוא נאחז בה. בית הלל רואה את זה מהמלכות לכיוון הבינה, כי הוא עומד במלכות. בית שמאי רואה את זה מהבינה לכיוון המלכות, אז הוא עומד מהבינה, מהשמיני לכיוון האחד. זאת אומרת, ככה הם פשוט מסתכלים מכיוונים שונים. והמידה הזאת נקראת אחת, אחת היא לאימה, כן, זה ספירת המלכות, אחת היא לאימה, ככה כתוב בזוהר הקדוש. בספרשס בשלח, נו בייס מדייס, ולכן הם אומרים מדליק אחת, כל אחד ואחד דיבר לפי מקומו ושורשו, והכל אחד, כי המידה השמינית והראשונה הם הרי, הם בתואר וגוון אחד, זה אותו דבר. רק השאלה מאיפה אתה רואה את זה, ואיזה צורה אתה רואה את זה. לפי זה, מה בעצם קורה פה? בני בינה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. לפי המחלוקת של בית שמאי בית הלל. לא הרי זה כהרי זה. הצד השלש בהם, הדרגה שמינית, אם הראשונה היא אחת. אבל בני בינה ימי שמונה קבעו שירו עננים, האם קבעו את זה מכיוון כזה או מכיוון כזה. הכלל השלישי, אמרנו שהדרגה הגבוהה מכולם הוא הנמוך מכולם, והנמוך מכולם הוא הגבוה מכולם. הלל אומר, והיקרו רבה, יש מדרש שם, הלל היה נוהג לומר, השפלתי היא הגבעתי, הגבעתי היא השפלתי. זה משפט שהלל הזקן אומר. אומר, ולדבר הזה מבואר, לפי זה מה שהוא בעצם אומר, כי תמיד הדברים חוזרים על עצמם, הגבעתי היא השפלתי והשפלתי היא הגבעתי. אומר, גם כן כתוב בסדר הרב ז"ל, הרב בעל התניה, אומר על הפסוק, ברוך השם עושה נפלאות לבדו. אז הוא אומר ככה, זה, כלל הידוע, זה לשונו, כלל הידוע, בכל מקום, שכל הגבוה, גבוה במעלה יותר, יותר יוכל להשפיל את עצמו למטה-מטה ביותר. וכל שאינו גבוה כל כך, לא יוכל לרד למטה כל כך. עין שום לדרכו בקודש, יש לו מאמר שלם על הנושא הזה, שכמה שאתה יותר גבוה, אתה יכול לרדת יותר נמוך. כמה שאתה פחות גבוה, אתה לא יכול לרדת נמוך. וזה עניין ש... טוב, בקבלה, בחסידות זה נושא מאוד רחב, אבל רואים את זה גם בחיים. כן, אתה מגיע אפילו לבנק. אז פקידה בבנק לא יכולה לוותר לך יותר מדי, כי אין לה כוח. אתה נכנס למנהל, המנהל יכול לוותר. הוא יכול לרדת נמוך. למה? כי הוא כזה גדול שגם אם הוא נמוך. וזה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כזה גבוה, שהוא יכול לרדת הכי נמוך ובכל זאת הוא לא נפגע. הנה, אני זוכר שפעם אחד הילדים שלי, אז היה צריך, רצו שהוא יפסיק לאכול בקבוק. אז אשתי אמרה לו, שתפסיק לאכול מבקבוק, מה, אתה תינוק? רק תינוקות יש להם בקבוקים. אז הוא אמר לה, מה, ואם אמא תשתה מבקבוק, אז אני אהיה תינוקת? לא, אז גם אני. אבל הוא צריך להבין, אמא יכולה לשתות מבקבוק וזה לא יהפוך אותה להיות תינוקת. אני לא יודע אם היא תעשה את זה בקביעות, אני לא יודע, אבל כל זמן שזה פעם ב. אבל אם אתה שותה מבקבוק, אתה כן יהיה תינוק, כי אתה סך הכל ב3.5 או 4. כן? אבל כמה שאתה באמת גדול, אז כשאתה עושה דברים קטנים זה לא מוריד אותך. אומר, משווה את זה האדמור ממוג'יץ, אומר, כמו שרואים בחוכמת הנגינה. למשל, כשהולך ועולה במדרגות הנגינה, מלמטה למעלה, אז בכל שבע המדרגות שהולך ועולה, כן? אין בהם צד השפלה אל הדרגה של המטה ממנה, אתה כל הזמן עולה. אך ורק, כשבא אל הדרגה כל נגינה השמינית, הגבוה גבוה מכולם, גמרת את כל השבע, אז הוא שווה ממש בגוון חד עם הדרגה, כל נגינה הראשונה, השפלה ונמוכה מכולם. הרי שכל הגבוה גבוה במעלה יותר, יותר יוכל להשפיל את עצמו למטה מטה ביותר, כאמור. כאילו, הוא מתחיל להסתכל על ה... שמעת קול? קול. עולה, עולה, עולה. ואז כשזה עולה, פתאום אתה חוזר למטה. למה? כי עלית כל כך גבוה, אתה כבר יכול לחזור למטה. בסדר, זה הסתכלות על הגלגל מכיוון שונה קצת, כן? ובזה, הוא אומר גם, כי אתה רואה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. כי הוא היה כל כך גבוה, לכן הוא היה כל כך ענב. שבע יפול צדיק וקם. מה הקשר? למה שבע? אומר, כמו בחוכמת הנגינה. כשהולך ויורד שבע מדרגות, אתה חוזר להתחלה. זה בירידה, מכיוון שמלמעלה למטה. אתה יורד מהשיא, עד הדו, כשירדת, חזרת לשיא. שבע יפול צדיק, וקם. טה-טה-טה-טה-טה, יורד, ואז קם. הוא אומר, כשהולך ויורד שבע מדרגות כל הנגינה, מגבוה לנמוך, אז עד שבע הוא הולך ויורד ויורד ויורד. ברגע שהוא בא לרד אל השמינית, מיד הוא קם ועומד על המדרגה הראשונה הגבוה שהיה בה בתחילה, ונמצא מחוטוסי צבחר צבחר, מסוקותי קם כולי חודש. הוא מביא פה לשון, שכשהוא יורד זה צבחר צבחר לאט לאט, אבל כשהוא קם, הוא קם בבת אחת, בבת אחת חזר לדרגה העליונה. ואומר, ההפך, מה שנאמר בחורבן, השליך משמיים ארץ, שזה הפוך, פה זה יורד, 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 וחוזר למעלה. אומר, זה גם עוד פירוש, שבע יפול צדיק וקם, לפי המעריניים שהבאנו מקודם, על השבע מיני מחשבות שיש באדם, ולא יותר, ויש כמה מחשבות שהן מבחינת אהבה. ובאהבה יש אהבות רעות, זה נקרא אהבות נפולות. כי הן מגיעות ממקור של אהבה, אבל זה נופל למקום של אהבה עצמית, אהבה לא נכונה, אהבה לא מדויקת. ויש, כשבא לו מחשבה מאהבה נפולה, העבודה שלנו זה בעצם למצוא את הצליל המדויק של האהבה הזאת ולהחזיר אותה אל השורש. לקלוט שתכלס, שמעת עכשיו צליל של דו, למרות שזה נשמע לך משהו מאוד נמוך, זה אותו דו הכי גבוה. וזה בעצם העבודה שלנו, בעבודת השם, לשמוע צליל של יראה בחיים, אתה מרגיש פחד, תמצא את השורש, יש פה פחד, והפחד הוא בעצם צליל מסוים, והצליל המסוים הזה הוא מראש דרגין לרסף דרגין, זה פשוט, הוא מאוחד, הוא כל אחד. ולכן כשבא לו מחשבה מאהבה נפולה, ייקח את האהבה לאהבת הבורא. ואז יש תקומה למחשבה הנפולה היא, וכך גם בכל השבע סוגי מחשבות, יראות אחרות, התפארות. אדם מרגיש התפארות. אם הוא ישים לב לצליל, יש פה תפארת. שמראש הדרגות, התפארות נכונה. רק שצריך לזהות את הצליל ולקלוט שהוא אותו צליל בכל הרבדים השונים, באוקטבות שונות. וזה צלילים נפולים, צריך להעלות אותם. כי הם באמת נמצאים גם בראש כל דרגים באותו זמן. וניצוח, כל מיני דברים שקשורים לשבע ימי הבניין. ולפי זה מפרש, המאורניים, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. הרבה מחשבות באות למוח של האדם כל יום. אתה חושב שהם באים לבלבל אותך. שמה תאמר שבאים לבלבל אותך? אומר לך הפסוק, לא. הצעת השם היא שולח לך את המחשבות האלה שהיא תקום. שאתה תקים את המחשבות מהנפילה שלהם, על ידי המחשבה שלך, שאתה תברר את הצליל הנכון של כל מחשבה שבאה לך בראש, ותחזיר אותה למקור ולשורש. פחד זה פחד מהקדוש ברוך הוא, אהבה זה אהבה אמיתית, אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה מדויקת. אתה קחת התפארות אמיתית, ניצוח אמיתי, ביטול אמיתי, תענוג אמיתי. כן, כל הדמיון אמיתי, כל הדברים האלה, כל המחשבות האלה, להחזיר אותם אל השורש, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום, שהמחשבות יקומו ויחזרו אל השורש שלהם באמת. שבע יפול צדיק, הצדיק נופל לו לפעמים שבע סוגי מחשבות. מחשבות זרות, מחשבות רעות, מחשבות נפולות. וכאן, ועל ידי המחשבה, הוא מחזיר אותה על הנפילה שלו. בכוח המחשבה שלו, הוא מברר במחשוב ואיסבר ירקוי לו, הוא מברר את המחשבות ומחזיר אותם אל השורש. נחזור לענייננו, אומר המוג'יצור, אל חוכמת הנגינה, הכלל העולה מדברים. שחוכמת הנגינה, שורשה וסודה גבוה מאוד מאוד, ויצור את תורתנו הקדושה. וזה הפירוש הפסוק, חומי זמרת הארץ בכלכם. תלמדו מחוכמת המוזיקה, פיקלכם, קחו מהזמרת הארץ, פיקלכם את כל הדברים. אבל אמר, זה הכל תלוי בתשובה. קחו מזמרת, אומר האונקלוס, כמו שראינו שרשי מביא, מדי משבח בערה. מה שמשובח בעולם הזה, יפה שעה אחת בתשובה בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ואתה קחו לי מנגן, אין ואתה, אלה לשון תשובה. כי כוח התשובה קשור מאוד מאוד חזק לכוח הנגינה, ודו כתב בזה. עד כאן דברי, הדברי ישראל ממוג'יץ, והעניין הזה של חנוכה. ועדיין יש הרבה מה לדבר על זה, בעזרת השם, בלי נדר.